ישראל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע, עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. ערב טוב לך ידידי ושותפי למשדר שוקי אברהם.
ערב טוב נפתלי.
וערב טוב לטכנאי השידור שלנו אבנר רואקר. אנחנו במלחמה כבר יותר משנה וחצי. בכל שבוע נופלים לנו חיילים גיבורים שמחרפים את נפשם למען ביטחון ילדינו. חלקם אנשי מילואים עם יותר מ-300 ימים בלחימה, ועם מה אנחנו מתעסקים? עם חוק ההשתמטות של החרדים מגיוס, ועם ההכנות לחתונה של הנסיך אבנר נתניהו, והאיומים לחבל בה. פשוט מדינה בהפרעה, שזה סדר היום שלה. מדינה שלא למדה דבר מאז השיבה באוקטובר. אולי צריך לומר, ממשלה שלא למדה דבר מאז השיבה באוקטובר. מי שיעז להרים את ידו בעד ההשתמטות כדי להציל את הקואליציה, הציבור יגדע אותה בקלפי. זה כבר לא יעבור בשלום בשום צורה. יש גבול החוצפה ולעזות המצח של מנהיגים חרדים שמתקרבים לגיל 100 ויותר, שתפסו ראש ממשלה חלש פוליטית כבן ערובה וסוחטים אותו וגם אותנו. מצד שני, זה מה שהרגילו אותם שנים, לשחות. קוראים לזה קיום התורה, נמות ולא נתגייס, לא מכירים במדינה הציונית, ואז לדרוש יותר ויותר תקציבים לאברכים. אז הגיע הזמן לעצור את הסחטנות, זה בידינו וזה תלוי רק בנו. יש לנו הרבה כבוד לדת, אבל לא לכהני הדת שמחללים אותה יומם וליל. כל מי שחולם על פירוק הממשלה והליכה לבחירות, אני מציע לו שישתה מים וירגע. נתניהו, קץ, לוין, דרעי ואחרים, אולי גם הרב הירש, לא ייתנו לזה לקרות, והכל כבר מתוכנן מראש כדי לעשות רעש, אולי לקבל עוד כמה מיליארדים ולהמשיך ולאיים. ברור שמי שישלם את המחיר אחרי גלנט והרצי הלוי הוא כנראה יולי אדלשטיין. לא בטוח שהטריק הזה יעבוד. הרכבת ללשכת הגיוס יצאה לדרך ואין מי שיעצור אותה. הלחץ הבינלאומי על ישראל הולך וגובר, ונדמה שהמושג מגבלות הכוח מקבל משמעות מעשית וכואבת. הסנקציות על ישראל מחריפות, היהודים בעולם חווים אנטישמיות שלא ידעו מאז סיום מלחמת העולם השנייה, וכמובן הפלסטינים שהורגים את אחיהם בלי להניד אף ומאשימים את ישראל בירי. זאת המציאות, זה האתגר האמיתי של צה"ל ברצועה. החשש הגדול שההישגים הצבאיים בשטח לא יתורגמו בסוף לעסקה כוללת לשחרור החטופים. הערב אנחנו מציינים 608 ימים לשבי בעזה, וליבנו עם משפחות החטופים. שוקי, לפני שאני פונה אליך ולמרואיין שלנו, קרה משהו הלילה הזה שבו כוחות צה"ל
חילצו שתי גופות
את גדי חגי וג'ודי ויינשטיין, שנרצחו בשבעה באוקטובר מנחל עוז ונחטפו לעזה.
זה אותם חמולות שהחזיקו את משפחת ביבס.
כן, כן.
ואנחנו ידענו מה יהיה הסוף, וזה זה לצערי מה שאנחנו נקבל בתקופה הקרובה.
כן, אנחנו זה. אז איך השבוע הזה מנקודת מבטך, חוק הגיוס, חוק ההשתמטות, כל הדברים האלה מסביב, הכללות של הרב יוסף נגד יולי אדלשטיין, שזה דבר שאני לא זוכר כמותו.
אוקיי, אז תראה, אני למעשה לא הכנתי איזשהו...
אבל תמיד יש לך משהו לומר.
אבל תמיד יש לי מה לומר. קודם כל, דיברת על זה שאנחנו מתעסקים עם חוק ההשתמטות.
כן.
ודיברת על ההכנות של החתונה של אבנר נתניהו.
שאני אומר לך ש... תניחו לו.
אתה, אז אני אומר, אז אתה אומר לא למדנו כלום.
לא למדנו כלום.
לא למדנו, כי מה ההבדל בין אבנר נתניהו...
כן.
עזוב את השם משפחה. מה ההבדל בין אבנר למשה שמתחתן ולשרה שמתחתנת? מה ההבדל? בגלל שהוא בן של ראש ממשלה, צריך לרדוף אותו? אז אני שואל את עצמי, איזה צד, לצערי, איזה צד לא למד משהו? הצד הימני או הצד השמאלי? אני שואל, באמת, כאילו הילד מתחתן. בגלל שהוא נושא את שם המשפחה נתניהו, צריך לרדוף אחריו, להשפיל אותו, לנסות לחבל בחתונה. אז אתה יודע מה? לא למדנו כלום, ועדיין יש פה ימין ושמאל, ויש פילוג, ויש כיתוב, ויש שנאה, והשנאה הזאת היא מגיעה גם לדתיים. תראה, אמרת נכון, הממשלה לא תיפול. דרי לא ייתן לזה לקרות, גם אגודת ישראל, אף אחד לא ייתן לממשלה הזאת ליפול. אבל נראה על פניו שיש איזה שהם הסכמות אצל הדתיים, יש כבר הבנה, זה מחלחל, שהם כן צריכים להתגייס, כן צריכים לעשות משהו ולהיכנס מתחת לאלונקה, אבל...
או שלא.
אנחנו, לא, יש.
אוקיי.
יש, ויש גם חרדים שמתגייסים, ומתאימים להם בצבא את המסגרת, אבל יולי אדלשטיין הולך אחד יותר מדי. הוא בא להגיד, אני אראה לכם, אני החלטתי, לא מעניין אותי שום דבר, והוא עושה את זה צעד אחר צעד יותר מדי, ובסופו של דבר, כמו שאמרת, יולי אדלשטיין ילך הביתה אם הוא ימשיך ככה.
אוקיי.
כי זה שלמות הממשלה, זה לא יקרה כלום. לגבי הלחץ הבינלאומי על ישראל, תשמע, טראמפ,
כן.
זה איש המפתח.
איש המפתח.
האיראנים אמרו עכשיו, לא נסכים שיחבלו לנו בתוכנית הגרעין. הבן אדם יקבל סיבוב, תוך שבוע, אתה תראה פה נושאת מטוסים, אתה תראה את הים מתחיל להיות בספינות שלהם, כבר מתחילים להגיע חימושים פה לישראל. ביבי, לשם שינוי, נתן אמירה מאוד טובה, איתך בלעדיך, אני אתקוף באיראן, אבל אני מחכה, אני מעדיף איתך.
כן.
אני חושב שאתה יודע מה, הגיע הזמן שאנחנו פה נהיה שלמים. תראה, אני ואתה לא באותו צד של המטבע. אתה בחרת משהו אחד, אני בוחר משהו אחר, אבל אנחנו מכילים אחד את השני, כן. אנחנו מכבדים אחד את השני, ואנחנו סבלנים אחד כלפי השני.
אז...
וזה מה שלא קורה במדינה שלנו.
אוקיי.
ואני מאוד מקווה, כמוני וכמוך, שאני אשמע עוד יותר חטופים שבאים, כן. אבל חיים.
חיים. טוב, אז הערב הזה אנחנו נעסוק בשני נושאים מרכזיים, המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס והאלימות הגואה בחברה הערבית ששוברת שיאים מיום ליום, משעה לשעה. ואנחנו פותחים בדרמה הפוליטית, האם האיומים של המפלגות החרדיות יתורגמו להפלת הממשלה. ואין כמו הפרשן והעיתונאי הבכיר החרדי בני רבינוביץ' כדי לענות לנו על חלק מהשאלות. ערב טוב לך בני.
ערב טוב לכם.
האם הפעם זאת הזעקת אמת?
תשמע, היות ואני שמעתי את הפתיח שלך,
כן.
ואני אומר לך בכנות, אני מאוד כועס על הפתיח שלך.
למה?
אני אגיד לך גם למה. מה זה קונה דת? מה זה קונה דת? ממתי ממתי דיברו על רבנים ועל ראשי ישיבות בצורה כזאת מזלזלת? למה?
ממתי מתערבים בפוליטיקה הישראלית? ממתי?
אין בעיה, אין בעיה. אתם רוצים לשאול למה אנחנו מתערבים? אנחנו מתערבים ממתי שקמה המדינה. זה עוד שאלה. למה מתערבים? איך מתערבים? כמה מתערבים? מה מגיע? מה לא מגיע? זה לא דיון. מי שמנהל את הציבור החרדי הם הרבנים. זאת עובדה.
אוקיי.
הם מנהיגים את ההנהגה הפוליטית, הרוחנית, התורנית, ומה זה כהני דת? אני אומר שוב, הזלזול הזה לא נותן כלום.
לא, אני אגיד לך מה זה, בני. זה נועד רק כדי לצייר איזושהי תמונה...
מטאפורה.
מטאפורה ל...
לא, 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 לא. לא, זה גם לא מצייר שום מטאפורה, ואני גם אסביר לכם למה.
אוקיי.
יש הסכם קואליציוני בין המפלגות החרדיות לבין אדם שקוראים לו ביבי נתניהו.
כן.
אתם מכירים את ההסכמים הקואליציוניים? לא.
לא.
אז אני מודיע לכם שבהסכם הקואליציוני בין הליכוד ובן גביר וסמוטריץ' וכל החבורה שנמצאים שם היום בקואליציה של ביבי, חתומים על הסכם, על חוק גיוס, ובעצם בואו נאמר את האמת, חוק אי גיוס.
כן.
זה ההסכם הקואליציוני. עכשיו יש לכם טענות על ההסכם הזה? החרדים רוצים את ההסכם הזה. הליכוד היה יכול לא להסכים. הוא אומר, אני לא חותם על הסכם כזה.
אבל בני, אני חייב רגע לעצור אותך שנייה.
לא, רגע, שנייה. ביבי נתניהו חתם על ההסכם, יתנה מזאת. ההסכם בעצם מחייב שעוד לפני שעובר התקציב הראשון
נכון.
של הממשלה הזאת, לפני שנתיים וחצי, כבר היה צריך מיד, כשקמה הממשלה, להביא חוק גיוס.
ומה קרה בדרך?
זה שביבי, לא, אני אגיד לכם בדיוק מה קרה בדרך.
כן.
ביבי עשה בחוכמה, חילק לכל הפוליטיקאים החרדים ג'ובים. זה לא סתם שמישהו שם חבר כנסת.
כן.
אין שם חבר כנסת אחד שהוא סתם חבר כנסת.
כולם שרים וסגני שרים.
שרים, סגני שרים, ראשי ועדות, אין סתם שר. אני כבר לא מדבר כמה נורווגים נכנסו פה. כן. אתם פשוט לא קולטים כמה נורווגים יש בסיעות החרדיות. רק בדגל התורה יש שניים. אתם פשוט לא קולטים מה שקורה כאן. וגם הנורווגים הם עמוסי תפקידים. עכשיו, הוא עשה בשכל, כי הוא קנה אותם בג'ובים טובים מלאים. א', כדי להעביר את המהפכה המשפטית. ואם אתם זוכרים, היה הסכם שלוין אמר שלפני הכל מהפכה המשפטית.
כן.
והחרדים לא יכולים להגיד מילה. ולכן החרדים הלכו איתו, ראש ברור, ראש, איך אומרים? עד הסוף.
אז זה בדיוק, בני, זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול לפני.
כן.
הרי אמרו מהפכה משפטית, ובגלל המלחמה ובגלל כל מה שקרה, נעצרה מהפכה המשפטית בשלב הזה. האם במגזר החרדי לא רואים את הצורך ואת הקרע שנוצר בעם, מכאלה שהולכים 300 יום למילואים, ומאלה שלא מתגייסים או לא תורמים משהו בחברה, ואני לא מדבר על זקה וכאלה. בואו ניכנס מתחת לאלונקה, בואו נרגיש שייכות, בואו נעשה שירות לאומי.
תקשיב רגע, אני רוצה להסביר דבר אחד. אני לא מתכוון לבוא ולהסביר לכם את הנושא ואת השקפת העולם החרדי בנושא גיוס, לא גיוס, ערך של לימוד תורה. לא ייכנס לזה, כי אני לא אצליח לשכנע אף אחד. לא, לא, זה ויכוח עקר. אנחנו מדברים בפרקטיקה הפוליטית.
נכון.
בסדר, אנחנו לא מדברים, איך אומרים, כהני דת, שימו את הכהני דת בצד, שימו תורה בצד, שימו את הכל בצד. אנחנו מדברים כרגע פוליטיקה. ובפוליטיקה יש אחד שקוראים לו ביבי נתניהו, ואני חדש לכם חידוש גדול.
אוקיי.
זה שלקחו את יולי אדינשטיין כשעיר לעזאזל. אם אתם חושבים שביבי רוצה להעביר חוק, שלא יגייסו את החרדים, אתם חיים בלאלאלנד. או שאתם טיפשים, או שאתם מטומטמים, או שאתם פשוט לא קוראים את התמונה. נתניהו לא רוצה להעביר חוק כזה, מסיבה פשוטה. אם שמתם לב, כשיצא הקלטה שהוא מדבר עם הרב,
עם הרב הירש.
כן, מה קרה? מה יצא בדיוק? מיד אחרי זה ביבי יוצא עם סרטון. מה הוא אומר בסרטון? חבר'ה, אני רוצה שהחרדים יתגייסו. אלא מה שקרה אז... כי ארצי הלוי וגלן לא סידרו אפשרות שהחרדים יוכלו להתגייס. כן. אז אני הבאתי את זמיר ואת קאקס, שהם יסדרו את זה. אני כל הסיפור הזה זה בולשיט ונוכלות ושקר ותרמית שאין כדוגמתה.
אז מה זה מועיל שהמפלגות החרדיות יפרשו מהממשלה לצורך העניין?
לא, אתה שואל עוד שאלה?
אם תקום ממשלה חדשה שלא תהיה הליכוד, ואז היא תחייב, כמו ליברמן שאמר חד וחלק שיהיה גיוס.
אני רוצה להבין דבר אחד. אתה בעצם בא ואומר ככה. אתה ביבי נתניהו, חתמת על הסכם, ואתה לא מתכוון לכבד אותו. אז קודם כל, אתה יודע, יש אצלנו מושג פשטני מאוד, אבל כל כך נכון. סור מרב עשה טוב. קודם כל, אני צריך להעיף אותך לקיבינימה, סליחה לביטוי אחרי.
כן.
אתה לא מקיים הבטחות, לך מפה. לא יודע מה יהיה מחר, לא יודע מי יקום מחר, איזה ממשלה. כרגע, שנתיים וחצי, נתניהו עושה צחוק, קרקז, מכולם. עכשיו, מילא החברי הכנסת החרדים, עמוסי הג'ובים, והכבוד, והשלטון, וכל מה שאתם רוצים, איך אומרים, עבדו יד ביד ביבי בכיוון הזה, יאללה, בוא נמרח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים, יאללה. הרבנים בשלב מסוים, שגם החקים מרחו ומרחו ומרחו כל הזמן, כדי שלא יזיזו להם את הגבינה, יזיזו את הגבינה הצידה לשנייה אחת. חלס, נמאס, שנתיים וחצי, אין תקציבים לאברכים, לישיבות, יש סיפורים, מונות יום, 1001 בעיות, ואומרים הרבנים, עד כאן. אנחנו יותר לא קונים את הטוטים.
אז לאן זה הולך?
מה עשה ביבי? מה עשה ביבי? בתרגילים ובספינים המטורפים שלו, הביש את זה על יולי אדלשטיין. מה יולי אדלשטיין? יולי אדלשטיין לא מעביר את החוק שנתיים וחצי, או אתה ביבי לא מעביר את זה.
אבל כרגע במגזר החרדי מה נתפס? שיולי אדלשטיין עושה בעיות.
זה תרגיל שביבי עשה יחד עם חברי הכנסת והעסקנים החרדים, כדי להוריד ממנו את האש. אבל זה כבר לא עוזר. הרי מי שראה את יואב קיש, שר החינוך,
כן.
מדבר לחרדים, שאתם עכשיו מדברים על גיוס, לגרעון עולם אני אקח אתכם. הלאום על החרדים כבר יצא לדרך. הביבי מפחד, הוא אומר, מוחותם, מתחקים עוד פעם ממשלה עם החרדים, אז אני נזהר. אבל ביבי גם נזהר לא להגיד מילה שהוא בעד החוק, אז הוא זורק את הכל, אתם יודעים? היה כישלון מטורף.
עכשיו...
אם אפשר לדמיין בעזה, זה לא אני, זה ההוא.
כן.
יש בעיה עם חוק הגיוס, זה לא אני, מה פתאום, אני, כן, לא, הוא לא אומר, כן, אני רוצה את החוק. זה לא אני.
עכשיו...
הוא דואג שיזרקו את זה על יולי אדלשטיין. עכשיו, חבר'ה, אני לא חסיד של יולי.
לא, לא, ודאי, ודאי. אבל אני רוצה לשאול אותך, בני, הרחוב החרדי, אין לו מילה... הוא לא חושב לרגע, כשהוא רואה את התמונות האלה, כשהוא שומע על 300 ימים במילואים, האם הדבר הזה חדר לליבו, כן או לא?
אז אתם שוב, אתם חיים בלללן, הציבור החרדי, אני עכשיו אומר דבר חריף כלפינו, פה אני אומר ביקורת עצמית, אמרו זה קשור לפוליטיקה, הציבור החרדי לא חי את המלחמה של שמחת תורה, לא חי את הסיפור הזה.
מה כן הוא חי? מה כן הוא חי? מה כן?
הוא חי את מה שמליטים אותו, בגץ היום והנורא.
אבל מה, אנחנו מדברים על רובוטים? אנחנו מדברים על אנשים שמובלים כצון, אני לא רוצה להגיד לטבח, אבל כצון לטירוף הדעת? מה, הם...
תגיד לי, אתה רואה איך כל הקאט הביביסטית מתנהגת, שלוקחת בן אדם, שאחראי פה לטבח היום ונורא, שכאן היה פה במדינת ישראל, שמנהלים פה כפסע מניצחון מוחלט כבר שנה ועשרה חודשים, שקורבנות נופלים כל יום, שיחה על הביטוי כמו זבובים, על מה? בשביל מי? על איזה מטרה? בשביל שביבי יוכל להמשיך ולשלוט כאן.
איך אתה רואה את הסרט? איך זה נגמר?
לא, אבל לכן אני אומר, לבוא ולשים את החרדים, שהם, איך אומרים, לא קולטים את התמונה, יש פה 20 מנדטים, 25 מנדטים, שחושבים עוד יותר גרוע. לכם, לעשות, פה, ושם. לא מעניין אותם להחזיר חטופים, אחים והחיות שלנו, שנרדפים שם בצורה איומה. לא אכפת להם. לא מעניין אותם. והם אומרים את זה מפורש, שימותו שם. תמיד, זה הכי קל לבוא, ואני נותן ביקורת על החרדים יותר ממכם.
נכון.
אני לא הולך להתווכח עכשיו, אתה יודע, הרב שטיינמן אמר לי פעם משפט, שזה רודף אותי כל השנים, ואני נזהר בגלל זה. אתה, ישאלו אותך על גיוס בני הישיבות. אם בן אדם שלא מבין בערך לימוד התורה וכו' וכו', תבוא ותתחיל להסביר לו, אין לך עם מי לדבר כשאימא הבן שלה יושב בגבול לבנון, בגבול סוריה, בגבול רצועת עזה. ומסכן את החיים שלו. והבן שלך, או של החרדים, נמצא במיטה שלו, אין לך מה להסביר. לא יעזור לך כלום. כי אנחנו מדברים על עניינים של אמונות ודעות. דבר אחד אני כן יכול לומר לכם.
כן.
אם תשימו לב לניואנסים של הרבנים האשכנזים הליטאים, שמדברים על לומדי התורה. לעומת הרבנים הספרדים, שם הקיצוניות, שמועצת חכמי התורה, אתם שומעים את הדיבורים?
אני שומע את הדיבורים, ואני לא מאמין שזאת היהדות הספרדית.
שם זה הגיע לממדים קיצוניים מטורפים שאין כדי אותם. אצלנו לימדו אותנו, שמי שתורתו אומנותו, יש לו את הזכות הזאת לא ללכת לצבא.
איך אתה רואה את התסריט הזה מסתיים? לאן זה הולך?
לאן זה הולך, בני?
תראו, אין לי שום ספק שאם זה תלוי בחברי הכנסת ובפוליטיקאים, בדרי, בגפני, בגולדקנופ, הם יעשו הכל כדי להמשיך לשבת על הכיסא. אני לא יודע אם יש איזה חומר שמסוגל להפריד את הדבק הזה בין הכיסאות שלהם. אין, אני לא יודע אם יש כזה דבק. הדבק היחיד, זאת אומרת, מסיר הדבק היחיד זה רבנים. הם היחידים שיכולים לעשות את זה. לכן הם יעשו כל מאמץ, כל ספין, כמו שאכלתם את הספין על יולי אדלשטיין.
כן.
והנה, אם ידיחו את יולי אדלשטיין, אז מה יקרה? כלום. לא יקרה כלום. אבל
למה, הם ימשכו זמן.
בדיוק, זה כן.
הם ימשכו זמן עד שיבוא מישהו אחר שינהל.
האומנות הפוליטית של נתניהו היא משיכת זמן.
משיכת זמן, אבל לא לפתור את העניין.
לא, ברור שלא, ברור שלא.
אז מה ביבי עושה? יאללה, בואו ניקח עכשיו, איך אומרים?
סיר לעזאזל.
יש פה אריה שרוצה. בואו נזרוק לו חתיכת בשר, יאללה.
ויולי אדלשטיין לא רואה את זה?
הוא רואה את זה, ודאי שהוא רואה את זה.
יולי לא טיפש ולא פרייר ומבין את מה שקורה פה. זה שהוא לא הולך היום ולהגיד לציבור באופן ברור, חבר'ה, תשאלו את ביבי מה הוא רוצה, מה אתם רוצים בחיים שלי, מה אתם מבדלים את המוח?
יש...
הוא לא רוצה, אני מבין שהוא לא רוצה לפגוע בביבי. אז הוא נזהר בלשונו, אבל זה הכל שטויות ומתגמניות. הרי שנתיים, אני חוזר שני, שנתיים וחצי היה להם זמן לטפל בזה, וביבי מרח ודחה, וכרגיל, הוא לא רוצה להעביר את זה.
עכשיו, בני, אם אני מנסה לסרטט את המנהיגות החרדית, התורנית, הרבנית, אני מבין שהאדמור מגור הוא זה שמוביל את מה שנקרא, את הכיוון, את הפירוק של הממשלה?
תראה, אני לא רוצה להגיד לכם דבר שאני יודע בידיעה ברורה.
אוקיי.
אבל תנו לי לומר לכם דבר שאני מכיר, בכל זאת הייתי מקורב מאוד לגדולי ישראל, למנהיגי הציבור החרדי, הרב שח, הרב אליאשי, הרב שטיימן, באמת הייתי מקורב לזה. יש איזשהו שינוי מאוד מעניין שקרה פה, ואני אומר את זה באופן הכי ברור והכי פשוט. תראה, כשהרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, הנהיג את הציבור החרדי, לא היה מישהו שלא יכול היה להיכנס אליו הביתה ולדבר איתו. היו שלוש תפילות ביום, שהביתה היה פתוח לכל מי שבא להתפלל, והיה נכנס. אנשים באו להתברך, הביתה היה פתוח, היה אפשר להיכנס אליו. אני אחדש לכם עכשיו חידוש ואני אתן לכם סקופ.
קדימה, אנחנו אוהבים סקופים.
אני בתקופה האחרונה לחייו, כשעוד היה בריא ולא היה בבית חולים, אני הייתי אצלו המון, המון בלילות. בשקט. בלילה. הייתי חושב אותו שעה, שעתיים, שלוש. אני אומר לכם, הלילות האלו, אני לא אשכח אותם בחיים. זה חרותי בנשמה. אבל ההנהגה אחרי זה גם, אחרי זה היה ההנהגה של הרב אדלשטיין, זיכרונו לברכה, וזה בדיוק התחיל בתקופת הקורונה. ואז כמובן אי אפשר היה להיכנס, ואי אפשר היה לתת. והעסק התחיל להיות די סגור, זאת אומרת, הנגישות לרבנים וגדולי התורה הייתה מאוד מצומצמת. ומטבע הדברים, כשהנגישות מצומצמת, מי שקרוב לבית, מי שקרוב לאוזן, מטבע הדברים, הדבריו נשמעים. ואני יוצא מתוך תחושה מאוד חזקה. אני אומר שוב, אני לא אומר את זה בידיעה, אבל אני אומר שוב, ממה שאני מכיר את הדברים איך שהם פועלים, מטבע הדברים, חברי הכנסת, כל מיני עוזרים והסכונים וכו' וכו' היו יותר קרובים, אבל בכל זאת, הבתים לא סגורים, הם לא נעולים. יש בסופו של דבר אפשרות לאנשים להיכנס. בוא, אתה רוצה להיכנס לאדמור מגור, אתה יכול להיכנס לאדמור מגור.
מה פתאום?
גם אם אני רוצה, בוא, אני קצת יותר מקורב, בסדר?
כן.
זה סיפור מהסתרה. אני כבר לא מדבר על זה שאם אני אכנס, ואני אדבר, וכמובן, אני הרי לא נמצא שם לבד, הסיפור לבוא ולדבר עם האדמור מגור, או עם הרב לנדו, עם הרב הירש, עם הרבנים אחרים, הוא הרבה יותר קשה,
נכון.
מאשר מה שהיה בעבר. ולכן, לעניות דעתי, בסופו של דבר, המידע הזה, שהעסק הוא פשוט נמרח, ונמשך, ומורחים, איך אמר יאיר לפיד, ובצדק, הוא אמר לרבנים, משקרים אתכם, מרמים אתכם. זה פשוט, זה ברור לגמרי, לכל מי שרק פותח את העיניים ומבין מה
קורה. כן, אבל אני מאמין שכולם יודעים את זה, אבל אף אחד לא אומר את זה.
כן, הם...
כולם שותקים.
הרבה שנים הם אהבו את זה שמרמים אותם.
הנה, אבל תבין, הוא יכול להרים טלפון לרב הירש, באמת, ממנהיגי הציבור החרדי, ולשקר לו במצח מחושה, תשמע, אני פיטרתי את גלה, ופיטרתי את הרשי הלוי, בגלל נושא הגיוס. זה הזוי. אבל הוא יכול לשקר, הוא עכשיו מדבר איתו בארבע עיניים, ופתאום השיחה הזאת יצאה החוצה, אני גם יודע למה היא יצאה החוצה, אבל לא משנה.
אני חושב שזה בא גם ממנו, אם אתה שואל אותי.
לא, 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 לא בא ממנו, מה פתאום, לא.
זה
לדעתי.
זה ממש לרעתו.
לא, כדי...
זה מאוד לרעתו, וזה צריך להסביר, זה נוקאוט מטורף.
אבל זה נוקאוט מטורף, אבל גם כדי להעלות את רף האיומים של פירוק הממשלה.
לא, 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 לא. זה יצא בצורה, בגלל אינטרסים אחרים, חרדים פנימיים, לא קשור בכלל לנושא של ביבי. והוא יצא משם בצורה הכי מבוזרת בעולם. מה אתה, זה נשמע מטורף.
זה נשמע לא טוב. מה
זה נשמע לא טוב? אתה מבין, הוא היה צריך לתת עם סרטון להסביר, מה פתאום, אני בעד גיוס. חבר'ה, די, נו, באמת. אם יש פה ציבור, באמת, שמטומטם, וקונה כל לוקס שביבי מוכר לו, אין לי מה לעשות נגד זה. אותו דבר לכם גם בציבור שלנו.
אז הולכים לבחירות?
עכשיו, אני מעריך...
העגלה יצאה לדרך, הרכבת יצאה מהקטר? הקטר יצא מהתחנה?
הקטר יצא, אבל תמיד אפשר לעצור אותו באמצע הדרך. ואני לא רוצה להספיד את ביבי. ביבי בתחום הפוליטי הוא אלוף. אין מה לדבר, הוא שם את כולם בכיס הקטן. ולכן אני לא יודע איזה שפנים יש לו עוד בקובע שהוא יכול לשלוף. ולעניות דעתי הרבנים כבר הבינו שזה...
בני, זה לא כשר שפן, אם אני לא טועה.
מה?
זה כשר שפן?
השפנים? לא, לא. ממש לא. אבל אצל ביבי הכל קשה.
ואם לא מכשירים, אין בעיה להכשיר.
אם לא מכשירים.
לא, לא, לא צריך להכשיר, אצלו זה חתחילה.
מוכשר.
לא שום דבר. כן, כן, כן.
אם הוא יחליט...
אבל אתם מבינים שאנחנו הולכים פה לפלונטר, כי אם אנחנו נגיע למצב, עוד פעם, בחירות, עוד פעם אנחנו מגיעים כמו שהיה בבחירות האחרונות, והשמאל לא יכול להקים
ממשלה.
שום דבר לא השתנה.
החברה השתנתה, המדינה השתנתה, החרדים...
אנחנו שמחים להשמוע את זה, אבל זה לא נכון.
אבל אני, תנו לי, איך אומרים, לסטט את מורי ורבי בפוליטיקה, שהייתי עוזרו הפרלמנטרי הראשון, שקוראים לו מוישה גפני. לפני שהוא היה חבר כנסת, הוא היה חבר מועצת אופקים, חבר במועצה המקומית אופקים, יושב באופוזיציה,
כן.
ואני רואה אותו בישיבת מועצה, עושה פה, עושה שם, אומר כאן, אומר שם, מציע פה, מציע שם, אני לא הבנתי מה הוא עושה. נגשתי אליו אחרי הישיבה, אמרתי לו, תגיד לי, מוישה, אתה יכול להסביר לי מה עשית? הוא אומר, תראה, אין לי הרבה מה לעשות.
כן.
אני פשוט מבשל צ'ונט, חמיד. אתם יודעים איך זה? אני הכנסתי חתיכת בשר, הכנסתי שורית, הכנסתי תפוח אדמה, הכנסתי פה, אני לא יודע איך זה יצא בסוף. אבל אם אני לא מבשל, אז לא יהיה כלום. אז קודם כל מתחילים לבשל. ודרך אגב, זה בעצם, איך אומרים, אני אומר את זה עכשיו, כי זה לא גפני רצה את זה, כי גפני מבחינתו היה לא לבשל צ'ונט, כי מבחינתו ועדת הכספים, הוא קיבל את זה בירושה, מאבי סבא של סבא שלו מפולין, okay. ושלו בטאבו, ואף אחד לא יזיז אותו משם, וקשה מאוד להזיז אותו, אני לא חושב שיש עוד מישהו שדבוק לכיסא כמוהו. זה בעיה רצינית.
זה דבק מיוחד.
דבק מיוחד. אני אומר לכם בכנות, אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, זה הדביקות הזאת שלו בתפקיד שלו, זה פשוט מטורף. ולכן אני אומר, מה שכרגע יהיה, אתה שואל אותי, מה יהיה מחר? אני לא יודע. התחילו לבשל צ'ונט, אתם יודעים איזה ממשלה תקום,
לא.
מי יהיה ראש ממשלה, מה יהיה הרכב, זה יכול להיות ליברמן ראש ממשלה, זה יכול להיות בנט, זה יכול להיות... לא יודע, אלף אחד אפשרויות איך הממשלה הבאה תקום. ובאת, אני אומר לכם בכנות, אם החרדים, היה להם באמת טיפת שכל, ולצערי אין, ולא היו הולכים אחרי ביבי, מה שנקרא באש ובמים, הם היו יוזמים את... באמת, עצירת המלחמה, החזרת החטופים, והיו מראים לציבור, הנה, אנחנו מבינים שיות ואנחנו לא שותפים. נכון. אז אנחנו, ואז כל הסיפור היה נראה אחרת, אבל גם להצביע בוועדת חוץ וביטחון על צו 8. אנחנו לא הולכים לזה.
זה לא יאומן.
אתם תלכו,
לא
יאומן. אנחנו נצביע, זה הרי מטורף.
זה מטורף.
לגמרי, וללכת איתו, תבין, גם במהפכה המשפטית, גם במלחמה, הכל בא כל מיקרו כל הלך לחרב, כמו איזה עז עיוורת, מה אתם חושבים? שלא תחטפו בסוף את הבומבה בראש.
תגיד לי, יכול להיות שאנחנו משחזרים, אם אני מסתכל היסטורית, מדובר באיזה שבתאי צבי, שמבחינת החרדים הוא המשיח החדש שלהם, או משהו כזה?
אין צל תילוס לספק שזה סוג טירוף שאין כדוגמתו, ואני אומר זה שוב, יאמר לשבחו, הוא משתמש בכלים באמת אדירים, שאף אחד, אף אחד לא יכול לסכל, אבל איך אומרים?
תשמע, אבל אני דיברתי עם... אני דיברתי עם אחד הרבנים החשובים, והוא אמר לי, תשמע, כל פעם כשתרצה לראיין מישהו, בבקשה, קח את בני רבינוביץ', אין כמור כדי לתאר לנו את החברה החרדית.
טוב.
אז...
אני, איך אומרים, קומפלימנט נחמד, אבל תאמינו לי, איך אומרים, אני כבר סבתי.
נכון.
אני היום...
איך זה... שאלה אישית, אני רואה את התמונות שלך כסבא, ואתה נהנה מזה הרבה יותר מהפוליטיקה.
כן. אתה מבין, אני עכשיו יושב ומחכה, וקניתי מה, הלכתי לקראת מתנה, הנכדה שלי הקטנה מגיעה, עם אח שלה, שיידה, אריאל, שני המתוקים, עזבו, כל השאר, כל שטויות ומתגווניות.
אנחנו נחכה לצ'ונט
שייצא.
אנחנו נחכה לצ'ונט שייצא, בני. נראה איזה טעם יהיה לו.
בני רבינוביץ', אני מאוד רוצה להודות לך על הרעיון הזה. הסכלנו, הארת את פנינו, ואני חוזר בי מהביטוי הזה של כהני דת, אבל הוא כמטאפורה לאיזושהי סיטואציה כואבת על מניה בדת.
כמו שאני כעסתי בצורה איומה ונוראה על הזלזול הזה בכבודו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט ברק, פשוט הרתיח לי את הדם. אתה יכול להתנגד לדעותיו. מה זה? יישרף, גופתו, חבר'ה, יש, איך אומרים, צריך בסופו של דבר, אנחנו יכולים לבקר, ויכולים לבקר אפילו בחריפות, אבל בוא לא נזלזל אחד בשני, תאמינו לי, אין אחדות. זאת אומרת, סליחה, יש אחדות, אין אחידות.
אין אחידות, נכון. ועם המשפט הזה אנחנו נסיים את הרעיון, אני מאוד מודה לך, בני רבינוביץ'.
בשמחה רבה, ערב טוב.
אין אחדות,
יש אחידות.
לא, יש אחדות,
אין אחידות.
אין אחידות. זה משפט יפה.
כן, לגמרי.
ועכשיו כשאתה רוצה ללכת לפוליטיקה.
למה לי?
למה לך פוליטיקה?
למה לי? למה לי פוליטיקה עכשיו?
נכון, למה לי פוליטיקה עכשיו?
למה?
גם השינה אומרים את זה, למה לי פוליטיקה עכשיו?
סירים של חרב מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אחותי אחותי שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה, ואיש אחד טוען שהוא אחי. אחי הקשרים זקוקים להחלמה ברוסיה עוד אסון של רכבות ההמונים הפילו בברלין את החומה ולי ולך נותר רק לקוות לקוות לקוות
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן כן, זה אנחנו, ותודה שאתם נשארים איתנו. ואחרי הפרק הראשון על הגיוס החרדים הסוער והמרתק,
הסוער מאוד הייתי אומר,
אנחנו עוברים לנושא המרכזי שלנו הערב בתוכנית, והוא האלימות הגואה בחברה הערבית. מכת מדינה, אין מילה אחרת. הנה תקציר של שבוע אחד בלבד. הלילה נרצח בנגב בן 14 על רקע ריב חמולות, בכפר קסם צעיר בן 30, בעוד סבב הסלמה בעיר הזאת, ובשבוע הרצחני הזה שני תושבי תמרה בני 21 חשודים שרצחו את דודם ונתפסו ומעצרם הוארך. בג'לג'וליה רכב עלה באש, תאמר אבו קישק וטייב מסרי נהרגו בתאונת עבודה, ככה קוראים לזה. צעיר מלוד נרצח יממה לאחר רצח שני תושבי העיר ליד מסעדה, גם בכפר קסם, וזה נמשך ונמשך ואין לזה סוף. הרשויות המקומיות הערביות מדברות על מציאות קשה של אובדן שליטה טוטלי, ועל ממשלה שלא מעוניינת לטפל בבעיה, ועל השר בן גביר שרוקד לדבריהם על הדם של החברה הערבית. ומה אם קצת ביקורת עצמית פנימה, אנחנו שואלים? ואנחנו אומרים ערב טוב לשניים. את הראשון אני מכיר מצוין, כי הוא אחי, קוקו בן סימון, אבל לצורך התוכנית הוא רב נגד בכיר, איש מודיעין לשעבר במשטרה, ומי שמתמחה ביסודות האלימות בחברה הערבית. והשני הוא ינאל ג'בארין, מנהל מחלקה ציבורית ביוזמת אברהם, הגוף שנותן לנו את כל האינפורמציה על מה שקורה ברחוב הערבי. ערב טוב לשניכם, חברים.
ערב טוב.
קוקו, אני הייתי רוצה להתחיל איתך. אם השר בן גביר היה פונה אליך לקבל עצה, מה הדבר הראשון שהיית אומר לו?
תראה, נפתלי, אני
מאוד
מאוד מאוד מאוד הכנתי תוכנית רצינית מאוד.
נכון.
איך אנחנו מצמצמים את הפשיעה, איך אנחנו מחזירים את הביטחון העצמי ומחזירים את כושר ההרתעה של המשטרה. אוקיי?
אוקיי.
שכרגע הוא במצב הכי נמוך שיכול להיות. מקום המדינה. ותכף אני אגע איתך לפתרונות, רק אני מסביר לך שתבין את המצב. וגם ג'בארין עכשיו איתי, וזו הזדמנות, ואחל לו כל עם תבחיר, שחוגגים היום את החג עיד אל אדחא. באמת חג שמח ושקט. עכשיו בוא תבינו את נפתלי.
כן.
החברה הערבית קורסת לתוך עצמה. אתם מקשיבים מה אני אומר? קורסת לתוך עצמה, מדובר בטרגדיה. 80% מהאוכלוסייה הערבית, 80% במדינת ישראל, זה אנשים שומרי חוק, זה אנשים של דו קיום, זה אנשים שרוצים לחיות חיים נורמליים ושקטים, והם לא יכולים, כי הם, אתה יודע למה? הורגים אותם. הם מתים, הם נרצחים בכפר. תראה את כמות חפים מפשע שנרצחו. תראה את הנשים, את הילדים, בעלי המשפחות, בעלי מקצועות, הכל מהכל, שנרצחו על לא עוול בכפם. למה? כי הם היו במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. וזו המציאות במגזר הערבי. אנשים נשארים בבית, אנשים פוחדים לצאת, אנשים מבועלים, יש ילדים, יש משפחות. היום ילד אומר לאבא שלו, להורים שלו, אני הולך לחבר, הם לא יכולים לאפשר לו לתת לו, כי לא בטוח שהוא חוזר הביתה. ובוא אני אחזיר אותך למקרה לפני 3 או 4 שנים, עם הילד עמר חוג'יראת. אתה שמעת את המקרה, נפתלי?
כן, בטח, אני זוכר.
בדיר אל מקסור.
כן.
ילד בן 3, שאימא שלו משחקת איתו בגן משחקים. בגן משחקים ב3 בצהריים, והוא נרצח לנגד עיניה.
כן.
נתקדו, טועה. אז קח את משפחת אייב בנצרת. פארז ופירס אייב.
אז קוקו...
הוא מוציא את הילד שלו בצהריים מהגן, ורוצחים אותו כשהילד שלו על הידיים, יחד עם הילד.
ערב טוב קוקו, זה שוקי, מה נשמע? תשמע, אני שומע את מה שאתה אומר, ואני מנסה רגע להבין משהו. זאת אומרת, המשטרה נמצאת במצב הכי גרוע שיכול להיות במגזר הערבי, לעומת המגזר היהודי.
זה לא המצב, אני לא מסכים, שוקי.
רגע, לא, אז שנייה, אז אני אפנה לשאלה עצמה, כי זה היה הקדמה. אני אומר, איך קורה מצב שהביטחון של האנשים במגזר הערבי, לבוא לבן אדם ולראות בו ברחוב באמצע היום, או לשים לו פצצה באוטו, הגיע לכזה מימדים שכבר אין עקבות, אין כלום. הוא החליט שהוא מחסל אותו, הוא מגיע אליו באור יום, יורה בו 2-3 כדורים נכון. ונעלם. איפה? ולעומת נכון. זאת, במגזר היהודי זה כבר לא משהו שקורה.
נכון, אבל בוא שתבינו משהו. בוא, אני אשים לכם קצת את הדברים על השולחן שתבינו מה קורה. בוא נחזור קצת אחורה, בסדר?
Okay.
למה הגענו למצב הזה? למה זה מתפוצץ לכולנו בפנים? אתה יודע למה, שוקי?
נו.
לא בגלל המשטרה. כי כל ממשלות ישראל לדורותיהם הזניחו את המגזר הערבי.
הזניחו מה? מבחינה ביטחונית? מבחינת ביטחון? מבחינת משטרה?
מכל הבחינות.
תשתיות, חינוך, תקציבים.
תשתיות, חינוך, ביטחון, משטרה, מכל הבחינות. עכשיו, מה קרה? מה קרה ב-30 שנה האלה? לא, לא, לא חל הדין, לא חל הסדר, לא משילות, לא כלום. קח את המגזר. קח את המגזר היהודי לעומת המגזר הערבי. היום במגזר היהודי יש לך מה שנקרא, בוא נתחיל בעבירות איכות חיים. אתה שומע אותי?
כן, כן, כן.
איכות חיים שקיימים במגזר היהודי. של מוקד 106, שמתרדים, חניות, הכל מהכל, אוקיי? אין לך את זה במגזר. למה?
אבל מצד שני, אם אתה מדבר, רגע, אם אתה מדבר על...
לא יכול לפנות.
שנייה, אם אתה מדבר על משילות, אוקיי? אז חלק מהמשילות גם אמורה להיות על אותה תופעה של בנייה בשטחים שהם לא חוקיים. ופה המגזר הערבי מתנגד.
לא, אני חושב שאתה נכנס לנקודה שהיא לא...
מדבר על כל המשילות, מדבר על משילות.
אבל רגע, קוקו, אני הייתי רוצה לשמוע גם את ינל. ינל, אתה מיוזמת אברהם. אתם כן. רואים מילה, את המספרים...
רק עוד מילה,
בבקשה.
עוד מילה.
בבקשה.
ברשותכם עוד מילה. התחלתי עם ההזנחה של הממשלות 30 שנה.
כן.
30 שנה לא היו במגזר. כל אחד עשה מה שהוא רוצה. קמו חמולות. החמולות הקימו מיליציות. היום יש מאבקי שליטה, מאבקי כוח, מכרזים, רשויות, ראשי מועצות. היום בחירות נהפכו למלחמות עולם. על מה אנחנו מדברים?
כן.
אנחנו מדברים על
משטר
דמוקרטי. אנחנו מדברים על משפט דמוקרטי, ששנה, לפני שנה וחצי קיימנו בחירות הרשויות,
כן.
והיום ג'בארין, שהוא, אני לא מכיר אותו, אבל אני חושב, הוא יסכים איתי, תגיד לו היום לרוץ לרשות העיר, הוא יגיד לך, לא, אני לא רוצה, כי יארגו אותי.
ינל, אני רוצה לשמוע קצת, ערב טוב לך. איך התחושה שאתה חוזר הביתה מיום עבודה? ברמה אישית, מה אתה מרגיש?
ברמה אישית, אני עברנו מקרה במשפחה שלנו במרץ האחרון ברמדאן, כשבן דודה שלי נרצח. וזו פעם ראשונה שאירוע כזה נכנס אלינו למשפחה האישית והקצת הגדולה, וזה נתן לנו כזה תדהימה שאני אישית שעוסק בזה שנים. בחברה הערבית, בתוך החברה הערבית, לנסות לדבר על הנושאים הכואבים של רווחה, של זכות אדם ושל מצב עוני קשה שמוביל לצעירים חסרי מעש ומוביל לצעירים שנכנסים למסגרות של עבריינות ופשיעה, ובעצם אנחנו מגיעים למצב שהנה, זה הגיע אליי למשפחה, לפן האישי גם.
ומה היה הרקע שהוא נרצח?
הרקע שעברנים אימו על מישהו אחר בכלל, שהוא לא קשור, שישב אצלנו בבית קפה השכונתי כמה פעמים, ובעצם אימו על הדוד שלי, שאמרו לו שלא תאריך את הבן האדם הזה אצלך בבית קפה.
זאת אומרת, על אירוח בבית קפה הוא נרצח?
לא, בן דוד שלי, שלא הסכים שאנחנו נקבל את החווה הזאת, לא הסכים שאנחנו בעצם מישהו יאיים עלינו. אמר להם, אנחנו אף אחד לא מרמי עלינו, אנחנו, הבית קפה הזה פתוח לכולם.
והוא שילם בחייו.
ובעצם באו אחרי יומיים, בהתחלה יומיים...
על קפה.
יומיים קודם ירו באוויר, על הבית קפה, לא היה נזק צעים, ואז יומיים אחר כך בעצם באו רעלי פנים, כשבן דודה שלי היה עם הדוכן פלאפל עובד, עם אבא שלו, והוא נרצח אל מול עיניים של, עיניהם של הרב.
עכשיו, ינאל, אני רוצה לשאול אותך, אתם ביוזמת אברהם, אתם מציגים גם פתרונות, או שרק סטטיסטיקות של מספר הנרצחים במגזר הערבי?
האמת שאנחנו מציגים לאורך השנים את הפתרונות, אבל כשמאוד קשה...
תן לי דוגמה לאיזה פתרון שאתם חושבים. קוקו, קוקו אחי, שהוא איש משטרה, שמדבר בצורה, מה שנקרא, מדם ליבו, כי הוא אין כמוהו שמכיר את החברה הישראלית בכלל ואת החברה הערבית בפרט, והוא כתב תוכנית. אתם, יש לכם איזה שהם פתרונות מעשיים? אתה יכול להציג לי איזשהו פתרון אחד או שניים שאתם רואים בו כסוג של נקודת אור?
קודם כל, אנחנו אומרים כל הזמן, אנחנו כעמותה, כחברה אזרחית, לא נוכל להביא פתרונות קסם. אנחנו מציעים פתרונות שהם בר מעשים, בר קיימה.
כמו מה למשל?
יכולים להתקדם לטווח, לטווח הקצר ולטווח הארוך. לטווח הקצר, אנחנו חייבים ממש שבעיניי, כשאנחנו ראינו את השבוע שעבר, את הנושא של פסילת ועד ראש הרשויות מוועדת המשנה של הפשעה בחברה הערבית. בן גביר עושה אולטומטום באמת על מי אמור להיות בוועדה הזאת. זאת ועדה שאמורה לדבר איתנו, לא בלעדינו. כשיש משבר אמון בין המשטרה לבין האזרחים הערבים, כשאותו שוטר מגיע באותו יום לפוצץ מפגינים במופחם, ויום למחרת אני אמור לצפות ממנו לבוא ולטפל בפשיעה באותו יום במולפחם, אני לא אמור לצפות ממנו, כי אני כבר אין לי אימון בו.
קוקו.
אותו שוטר תוקף אותי.
בבקשה, שוקי.
ינאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה שוקי. יש קשר של שתיקה. אני לא יודע, זה מפחד, מרצון. איך אפשר לשבור את הקשר השתיקה, שאנשים אומרים, די, עד לכאן, אני יודע מי ירה, אפילו בטיפ אנונימי, בקו חסוי, לשבור את קשר השתיקה, כי הרבה פעמים שמעתי מאנשי משטרה, אני לא יודע אם כמה זה רלוונטי, זה מה ששמעתי, שאומרים, חבר'ה, כשאנחנו באים לחקור אירוע, אנשים לא מדברים. אז זה או מפחד, או שהמשטרה לא עושה מספיק כדי לעודד את הדיבור. איך שוברים את הקשר הזה?
בבקשה, יאללה.
אז אנחנו נתחיל, קודם כל, אני התחלתי במשבר האימון, זה דבר שמשליך בעצם, כשהמשטרה אומרת לך, בוא תן לי עדות, אני נתן לו עדות, ואני בכיף נתן לי עדות. אני בעצמי נתתי עדות כבר כמה פעמים על מקרים שאני ראיתי, בין אם זה ירי באוויר או בכלל, ודברים כאלה לא נפתרו. אני לא שמעתי מהם שום התקדמות בחקירות. שאני בעצם יזמתי וקידמתי את החקירות האלה ועזרתי למשטרה. אחרים בחברה הערבית גם, כשעוזרים כמה פעמים, היו כמה מקרים כאלה, אנשים שהלכו לתחת המשטרה, התלוננו למשטרה על שהם מאוימים תחת איום דרגה מאוד מסוכנת. לאחרי שבוע אנחנו מגלים שהאנשים האלה, זהו, נרצחו. למה? כי המשטרה לא נתנה להם גב, לא נתנה להם הגנה.
זה השאלה לקוקו.
לקוקו.
למה המשטרה לא עושה משהו עם העדויות האלה? למה השוטרים, מי שמקבל את זה, למה זה מגיע?
זה קצת יותר מורכב, בוא נשמע אותו.
אני אמשיך את הדברים של ינאל, נכון?
כן, ינאל.
ינאל.
אני אמשיך את הדברים שלו,
אוקיי.
ואני אגיד לכם מה קורה היום.
כן.
המשטרה כמשטרה, כגוף, היא חלשה בכוח אדם ואמצעים מול כל האתגרים שעומדים בפניה, אוקיי?
אוקיי.
בוא נתחיל מזה, זה הבסיס. זה הבסיס. בוא שנכיר את זה. שנכיר את זה. המשטרה מתוחה עד הקצה. עד הקצה. בגודל משימות ומטלות של אין כדוגמתה בעולם, באף משטרה בעולם.
נכון.
בסדר? באף משטרה בעולם. אוקיי? עכשיו, ברגע שרוצים לטפל בתופעת פשיעה כזאת, ברמה ארצית, ואנחנו לא נכפיל את כוח האדם ואת האמצעים לטובת המשטרה, אני אומר לכם, תהיה פה טרגדיה. תהיה פה טרגדיה.
יש תחושה... קוקו, יש...
רגע, יש לנו משטרה טובה. יש לנו משטרה איכותית ומקצועית. אין לה אמצעים, אין לה כוח אדם. וענן יסכים איתי. היום בזירת ירי, בכפר, מגיע שוטר. זהו.
מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות, השוטר הזה?
אני אתן לכם פתרון הכי טוב. אני אתן לכם פתרון מאוד קל.
הוא לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, מה שענן אומר, ואני מסכים איתו, ב-100%. המשבר אמון הוא כלל מערכתי, הוא לא על המשטרה. כי לא יכול להיות שאזרח ערבי מגיש תלונה נגד שכן שירה לו על הבית בלילה, והוא אומר, הוא ירה לי הבית, ואחרי 4 שעות הוא רואה אותו בבית. אוקיי? אז מה מצפים?
שנייה, אבל אם הוא הגיש תלונה והמשטרה כבר לקחה את התלונה, אז למה לא...
סגרה את זה.
למה לא ממשיכים הלאה? בגלל כוח אדם?
ממשיכים ושופט משחרר אותו. עכשיו, והוא חוזר הביתה. אבל אני אומר, רבותיי, בוא אני אומר לכם, הנה עכשיו גם ינן יקשיב לי, ואני המסמך, אני אדבר איתכם על המסמך שהכנתי.
כן.
נייר עבודה. אם הממשלה לא תתכנס, יחד עם פרקליט המדינה, שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון, יועצת המשפטית לממשלה, ויחוקקו חוק עונשי מינימום. זאת אומרת, כל סל העבירות של הירי, אמל"ח, פרוטקשן, אלימות, סחר בסמים, הכל, מינימום 10 שנות מאסר בהליך שנמשך שנה. לא יכול להיות היום שאנשים יעלו משפטים 5-6 שנים כשהם מנהלים את המשפט מהבית. לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת. זאת פשיטת רגל.
כן. ינל,
אני אתן לכם בקצרה.
לא, רגע, שנייה אחת, קוקו, בוא ניתן לינל שנייה. בבקשה, ינל.
בממשלה הקודמת, אנחנו כיוזמות אברהם, עבדנו מאוד טוב עם הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי. היה לנו סגן שר סגלוביץ' והשר עצמו עמר בר לב. היה לנו שולחן עגול כל הזמן, יחד עם הממשלה, איך לטפל בנושא הזה. כי זה לא נושא רק של משטרה, זה נושא גם של חינוך, כלכלה, רווחה, תרבות וספורט, זה שלל תחומים בעצם. ובעצם ראינו שינוי, ראינו מגמה של שינוי אמיתי, לא רק במגמה של פחות רציחות, אלא גם פחות ירי, פחות, ראינו גם שהמשטרה מגיעה לעזרת הרצח בזמן הנכון, במקום הנכון. עכשיו אני אומר לכם, הבוטום ליין שלנו כמדינת אברהם, אני אומר לכם, בלי שיהיה לנו שר אחר, לא יהיה שינוי. השר הזה הוא שר שהרס את המשטרה, הוא לקח אותה כבת ערובה לידיו, הוא לקח אותה ככלי פוליטי נגד היועמ"שית ונגד עוד מוסדות שלטון במדינת ישראל, כדי לפרק את המפגינים בקפלן ובמקומות אחרים ובמפחם ובנצרת נגד המלחמה שעושים את ההפגנות כל שבוע. כי המשטרה שקיימת כיום היא לא באה לטפל בעבריינים, היא באה לטפל באנשים חוקיים, בלתי אלימים, שרוצים לזעוק את זעקתם.
ראשי העדה הערבית,
ראשי המגזר,
אין להם אמירה לקהל, לחבר'ה, לצעירים.
יחסלו אותם.
אתה יודע, כאילו לבוא, אתה יודע, במסגדים, כל האימאמים שיתנו את הדרשה של...
בבקשה, ינאל.
שאלה מאוד יפה. אני אעביר את זה אחת ולתמיד לקהל היהודי. אני בן 27, מאז גיל 15 בעצם, 10 שנים, אני שומע כל שבוע בתלת שישי במסגד, בדרשה, את האימאם שאסור להרוג. כל מי שהורג הוא מחוץ לדעת, כל מי שהורג הוא כופר, כל מי שהורג הוא עושה פשע. אז האימאם עושים את העבודה שלהם.
Okay.
המורה בבית ספר לוקח את התלמידים שלהם. יש לנו כמה שנים במערכת החינוך הערבית שנקראת שנת הסובלנות, שנת הביחד. זו שנה שדיברה שאסור לנו לפעול בכעס, אסור לנו לפעול לספור עד 10, כשאנחנו מדברים על הסיסמה הזאת.
אבל זה נראה, זה כאילו מרגיש כמו טיפה בים.
כן, זה מרגיש.
לפחות עושים זה כבר טוב.
אנחנו עושים את העבודה שלנו בתוך חברה, אבל ההנהגה הערבית, וגם אני, כי אנחנו לא אוכל לאסוף את הנשק הבלתי חוקי שקיים בחברה הערבית.
לא, ברור לחלוטין.
אוקיי, קוקו, משפט סיום שלך, כי הזמננו קצר. בבקשה, קוקו.
אני אומר ככה. יש פה מצב חירום.
כן.
אוקיי? יש פה מצב חירום. אם הממשלה לא תבין שיש מצב חירום, והממשלה לא תגדיר את הפשיעה כטרור פלילי, כטרור פלילי, זה לא פשיעה רגילה, זה טרור.
זה היה עכשיו השבוע שניסו להגדיר את זה.
אוקיי?
כן.
ורק ככה, ורצון, ויכולת, ולהכיר ולהסתכל הפשיעה בעיניים, ולהתייחס אליה כטרור.
כן.
זה מצב חירום, רבותיי. אנשים מתים ברחובות.
אפשר לנו רק לקוות ולנסות לאחל שבאמת...
ינל, אני לא סתם העליתי את קוקו על הקו, כי אני גם קראתי את התוכנית שלו, ואני מציע לכם מאוד ליצור קשר ושיתוף פעולה. יש בתוכנית הזאת המון צדדים מעשיים וחיוביים, כדי להילחם בתופעה.
אולי תפגיש אותו עם השר לביטחון פנים. אולי הוא ילמד משהו, אולי הוא יחכים.
לא, הוא עסוק עם היועמ"שית ועוד כל מיני דברים כאלה, כמו שיאנל אמר. אני רוצה להודות לכם מאוד, קוקו בן סימון.
תודה רבה.
תודה רבה,
וחג שמח, ינל.
תודה, גם לך, ינל, ג'בארין, חג שמח מיוזמת אברהם. ואנחנו ניפרד בתוכנית... על
המרתקת.
המרתקת.
הנושא אתה כל שבוע מצליח להפתיע אותי מחדש.
אז אני אומר לך...
בבחירה, אני כל שבוע שואל את עצמי את מי אנחנו נראיין השבוע, ואני חייב לציין שאתה עושה את כל העבודה, אתה עושה את התחקירים, אתה עושה את זה, ואני על זה מודה לך, כי אני, אתה שם לב, אני צריך לנשום קצת יותר, אבל כל שבוע נפתלי, שפו, אתה מצליח להגיע לעוד רמה ולעוד גובה.
תודה, תודה.
זה זכות שלי שאני לומד ממך כל פעם משהו
חדש. ואתה, כשאתה לידי, אתה מעורר אצלי סוג של השראה. כשאתה איננו, אני...
אתה לבד, אוקיי.
זהו, ואנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם משורר שהלך השבוע לעולמו.
ביום שישי.
אהרון עמרם. מחיי השירה התימנית בישראל, ומי שהיווה מקור השראה לדורות שלמים. יהי זכרו ברוך, ושיר הסיום זה אסלח יחור. אז על רקע השיר הזה, אבנר, שאתה תשים לנו כאן, עד כאן תוכניתנו סוגרים שבוע, אנחנו רוצים להודות לכם, צופות וצופים יקרים, תודה לך שוקי אברהם,
תודה
ידידי,
לך, נפתלי.
תודה לך אבנר רואקר, הטכנאי, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה.